הנושא היום, כמו שאתם יודעים, זה חטא העגל. אנחנו נרצה להבין בדיוק מה קרה שם, כל השתלשלות העניינים, כיוון שאנחנו יודעים שחטא העגל זה סיפור כבד. ולא לחינם, כל השתלשלות הזאת מעניינת, מה שקרה שם, צריך לימוד. לא ייתכן שעם ישראל אחרי שהיו בפסגה כזאת גדולה, זאת אומרת, היה יציאת מצרים, היה כל הניסים במצרים, וכל מה שהם זכו במדבר, ועכשיו שהגיעו להר סיני, אחרי כל ההתגלות האלוקית בהר סיני, יעשו חטא כזה של עגל. ודאי שהדברים לא כפשוטם. מה הם רצו, מה התכוונו, מי הכשיל כאן, מה הייתה השתלשלות הדברים. יש פה דברים מאוד מעניינים בזוהר הקדוש. אחרי כן, אחרי שנלמד כל מה שקרה כאן, אני רוצה להגיע איך מה רבי נתן אומר על כל המהלך הזה, שנוגע לנו באופן מעשי. אבל לפני כן אי אפשר להבין את זה בלי לשמוע מה כתוב כאן בדברי הזוהר הקדוש. אז קודם כל, צריך להבין שעיקר הבעיה הייתה זה הערב רב בכל הסיפור הזה. צריך לדעת מי אלו הערב רב, ומה בדיוק הם עשו. אבל הטענה של הגויים, כפי שמביא אותם בספר הכוזרי, שחיבר אותו רבי יהודה הלוי, הוא חיבר ספר הכוזרי, זאת אומרת, זה שאלות ותשובות, ששאל מלך כוזר את רבי יהודה הלוי, שנקרא החבר, וענה לו תשובות לשאלות שלו, לבסוף הוא התגייר. כן, השאלות שלו שאלות מאוד קשות, כל מיני עניינים של אמונה, שקשורים בהשקפה. בין השאר הוא שאל אותו, מה אתה כל כך משבח את עם ישראל, שהם כעם סגולה, בשעה שבעצם הם נכשלו בכזה דבר קשה מאוד, שעשו עגל. אז מאוד מעניין מה הוא ענה לו. אבל לפני כן, שתבינו, שהזוהר הקדוש אומר, שבפרשת תרומה, לפני חטא העגל, פרשת תרומה, פרשת תרומה, יש לנו אחרי כן את פרשת כתיסה, ואחרי כן רק פרשת תצווה. ואחרי זה יש לנו ויקהל פקודי. אז פרשת תרומה, הקדוש ברוך הוא בעצם דורש מאיתנו, קחו מאיתכם תרומה להשם, אבל באיזה אופן הוא אמר לנו? וידבר השם אל משה לאמור דבר בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו, תיקחו את תרומתי. יש פנייה לכולם. אמנם תחילה פנייה לעם ישראל, דבר בני ישראל, אבל בהמשך, מאת כל איש אשר ידבנו לבו. אומר הזוהר הקדוש, בתחילה הייתה פנייה גם אל הגויים. אם מי שירצה מביניהם לזכות במשכן, בעצם אנחנו רוצים, אפשר שהוא גם ייחלל כאן בתיקון הזה המיוחד, מה שאומר הזוהר הקדוש, בגין דבאה, קודש בריחו למי ועד עובדה דמשכנה מכל סיטרין. לכלול גם אותם. אבל אחרי שנפלו עם ישראל, בעקבות מה שקרה עם הערב רב, שתכף נשמע מה קרה, אז הקדוש ברוך הוא כבר, ועתו אינו נערב רב ועבדו ית עגלה, אחרי שערב רב השפיעו והפילו אותם ישראל בכל המעשה העגל, וסתו הבטריו אינו דמייטו, אותם 3,000 איש שנגררו אחריהם, וגרמו לו לישראל מוטה וקטולה, גמרו דברים קשים מאוד. אמר קודש הבריחו, מכאן ולהלאה, עובדה דמשכנה לא יהא. אמר קודש הבריחו, מכאן ולהלאה, עובדה דמשכנה לא יהיה אלא מסיתרא דישראל בלכודיו. ובפרשת ויקהל כבר, אחרי פרשת כתיסה, ויקהל משה את כל הדת בני ישראל. קחו מאיתכם תרומה להשם. כבר נאמר מאיתכם, וכבר, ולא כקדמית מאת כל איש, לא כמו קודם מאת כל איש. זאת אומרת, אם רצינו לקרב את הגויים, להביא משם ניצוצות קדושים מהגויים כדי להביא את התיקון הסופי, זה הרצון השם היה. מעשה המשכן היה להעיר את כל העולמות למטה למטה, ולהביא גם כן את כולם, שימם יזכו גם הגויים ויהיה תיקון מושלם. אבל המשימה הזאת שתתקן את הגויים מאוד מורכבת, וזה מה שקרה, זה הפיל אותם. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר, מכאן ואילך כבר, אנחנו נחכה לגויים רק בסוף התיקון, רק באחרית הימים. כן? זאת אומרת, אין מה לעשות, אי אפשר לתקן אותם בינתיים, שהם תקנו את עצמם קודם. אנחנו נעסוק עם עצמנו, אין לנו עניין בכלל לקרב אותם, יש לנו עניין רק להציל את נפשנו, ובסוף אחרית הימים, זאת אומרת בתיקון האחרון, כמובן יביאו מהם את הניצוצות קודש שצריכים להביא מהם. על כורחם הם יצטרכו גם להצטרף לתמונה, שאז נאמר, אז אפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. כל פנים, רבי יהודה הלוי, בכל החיבור שלו, ספר של רבי חיים כהן שליטה, החלבן, ספר תלי חיים, הוא מביא כאן את כל המאמר כאן, של הכוזרי, אז אומר ככה, אמר הכוזרי, ישמר לך חבר, לבל תפליג בסיפור שבחיה של אומתך, האומה שלך, ובל תשיח דעתך מן הדבר הנודע ברבים, דבר אמרותם את אלוהיהם, על אף המעמדות האלה, שמעתי כי בעצם הימים ההם, עשו להם עגל ויעבדו לו ולא לאלוה. כך בעצם הוא טען לו ואמר לו, מה אתה עושה עם זה? אתה משבח את עם ישראל המסגולה, אני רואה שבעצם הם נפלו קשה מאוד. ועל זה אומר לו החבר, אמר החבר, קטר לי זעיר, תמתין לי מעט ואני אוכיח לך גדולת העם הזה, ודי לי בעדות שהעידה התורה, כי אותם בחר האלוה לא לעם ולאומה מבין כל אומות העולם, וכי העניין האלוקי חל בכל המונם, עד שנעשו כולם ראויים לשמוע את הדיבור האלוקי. ומהם עברה סגולה זו אל נשיהם, כי גם מהם קמו נביאות, בעם ישראל היו גם נביאות, נביאות נשים, ולפניהם לא חל העניין האלוקי, כי הם על יחידים, שעליהם עברה סגולה זו מאדם הראשון. בני יעקב היו כולם סגולה, כולם יחד ראויים לעניין האלוקי, זאת אומרת להשראה אלוקית מלמעלה. פה מתחיל לבאר לו בעצם איך השתלשלות הסגולה של עם ישראל, ומנסה להוכיח לו בעצם שהסגולה הזאת לא רק שלא איבדנו אותה, אלא רק היא הולכת ומתחזקת. ולכן, היה להם המקום ההוא מיוחד בהתגלות העניין האלוקי לנחלה. מאותה שעה, התחיל העניין האלוקי שעד אינה לא כל, שעד אינה היה רק שייך ליחידים, שוכן בקרב קיבוץ. עכשיו התחיל לשכון העניין האלוקי בקרב קיבוץ. והאלוה השגיח על בני יעקב גם מיותם מצרים, להפרותם ולהרבותם ולגדל את בניהם, כאשר יגדל איש את האילן ששורשו טוב עד הוציאו פרי בשל, בדומה לפרי הראשון שממנו ניטע האילן. רצוני לומר, שהקדוש ברוך הוא דאג לגדלם עד אשר ידמו לאבותם אברהם, יצחק ויעקב וליוסף אחיו, וליוסף אחים, וליוסף ולאחיו. והפרי הבשל בא במשה אהרון ומרים, ובאנשים כבצלאל, כאליאב, כראשי המטות, כשבעים הזקנים, שנמצאו ראויים לנבואה באופן מתמיד, וכיושע כלב וחור ורבים זולתם בעת ההיא, נמצאו בני ישראל ראויים להיראות האור האלוקי בתוכם ולהתגלות השגחת האלוה עליהם. והנה, עכשיו מתחיל פה, התקרב לסיפור שלנו. ויהיה בני ישראל, אף הם הובטח להם, ופה מתחיל פה להתבצר הבעיה של מה שקרה שם במחת העגל. ויהיה בני ישראל, אף הם הובטח להם, כי ירד עליהם מהם האלוקים דבר מה אשר יראוהו ויכוונו אליו. הם אמורים לקבל משהו מסוים, הערה כזאת מסוימת, שאל זה הם יכוונו. וששמעו בני העם את הדיבור האלוקי בעשרת הדיברות, ומשה עלה אל ההר מתוך ציפייה ללוחות הכתובים אשר יוריד אל העם, ולאורו יעשה כתבניתו לעם. והיה להם דבר נראה לעין, אליו יכוונו, יהיה לוחות. ובארון הברית האלוקית, יהיה ארון הברית, הבריאה החדשה אשר עברה האלוקים, רצוני נאמר, שני הלוחות, ונוסף על אלה, הענן, אשר יחסה את הארון. אז יהיה פה שני לוחות, יהיה פה ארון, יהיה פה ענן אלוקי, ענן שיחסה את הארון. והאור האלוקי והמופתים שיראו, בעבורו נשארו עומדים מצפים לרדת משה. זאת אומרת, יהיה פה משהו עצום, שבעצם זה יהיה הערה מלמעלה שתרד, והתגלות האלוקות פה. התגלות האלוקות תהיה מול העיניים, לאורך זמן. לזה מצפים כעת. ובעבורו נשארו עומדים ומצפים לרדת משה. בעודם באותה רוממות שבה היו ביום מעמד הר סיני, לא שינו פערם ועדים, ובגדיהם אשר לבשו, ונשארו עומדים מצבם זה, ממתינים לבוא משה מרגע לרגע. ולמשה נשאר בהר 40 יום, אם כי לא לקח איתו צדה לדרך, ולא נפרד מהם, והיה כהולך על מנת לשוב בו ביום. אז גברה אכזבה אצל אחדים מבני העמון הרב, אותה שעה התחיל העם לחלק לכיתות, כי רבו ביניהם הדעות והסברות. ולבסוף הרגישו אחדים מהם צורך לבקש להם נעבד, שיוכלו לפנות אליו ככל האומות. אך גם לא כי חשו באלוקותו של מוציאה מארץ מצרים. זאת אומרת, מה שהם מחפשים משהו, זה סממן, שירמז להם על האלוקות, כמו שהם ציפו לארון וענן וכל המהלך הזה, הם מחפשים משהו דומה, ולא מכחישים שבאלוקים השתבח שמו, של מוציאם מארץ מצרים. לא מכחישים בזה. אך גם לא כי חשו באלוקותו של מוציאם מארץ מצרים. הם ביקשו רק יהיה איתם תמיד נעבד מוחש, אליו יוכלו לרמוז מדי ספרם את נפלאות אלוקיהם. כאשר עשו זאת לימים אותם המאמינים, אשר בראותם את אהרון, שעשה משה, קראו הנה האלוקים. כמו שאנו בעצם עושים, הוא אומר כאן, מה אנחנו, שאנחנו אומרים שמיים. מה אנחנו מתכוונים שמיים? שמיים יעידו, השמיים. מה אתה מתכוון? שמיים, מה שמיים? איפה הקדוש ברוך הוא? יושב שמיים, מה שמיים? הקדוש ברוך הוא זה אין סוף. שמיים, שמיים. שמע, זה עניין של שמיים. מה שמיים? מי זה שמיים? זה שמיים, עזוב, זה כבר שייך. זה שמיים, עזוב. שמיים, מה נגיד לך שמיים? מה זה שמיים? שאנחנו צריכים מים, איזה שמיים? אין גשם, מה אתה מדבר על שמיים? שמיים אומר לי. שמיים. תוריד אותם למטה, אין מים. צריך הרבה גשם צריכים. שמיים אומר לי. למה אנחנו מתקיימים שכנים שמיים? קדוש ברוך הוא. אז מה, אז המילה שמיים מרמז לנו שמיים, יושב שמיים, הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, השם יתברך. כמו שאנו עושים כאן ברומזנו לשמיים, לכל דבר שנתעמת אצלנו, כי תנועתו אינה כי אם ברצון האלוקים מלבד. לא במקרה ולא ברצון אדם, אלא בכוח מכוחות הטבע. זאת אומרת, בעצם, מסביר כאן הרב יהודה הלוי, עליו השלום, שבעצם הכוונה שלהם הייתה לעבוד השם, אנחנו צריכים משהו, איזה אמצעי. מסביר, אז מה החטא העיקרי? חטאת העם הייתה איפה רק בזה שעשו להם תמונה, דבר שנאסר עליהם, וזה שיחסו כוח אלוקי לדבר אשר עשו בידיהם ומרצונם. הייתה פה בעיה של תמונה, הייתה פה בעיה שהם עשו את זה מרצונם, בידיהם ומרצונם, בלי אשר בא על כך מצוות האלוקים. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא מצווה על כך, את האמצעי הזה, לגיטימי לחלוטין. ותכף הוא יסביר גם למה. נוסף על כך, לא היו עובדי הנאבד ההוא כי אם 3,000 איש, ואל תגזים כעת שעם מבית הסגולה, סך הכל זה לא פשוט, זה לא 3,000 איש, אבל זה לא 600,000. מתוך ציבור של 600,000 איש. נמשיך הלאה. חטאת העגל לא היה איפה יציאה מעבודת אלוקים, מוציאה מצרים. כי אם עבירה על אחת המצוותיו, כי הוא יתברך אסר את עבודת התמונות, והם עשו להם תמונה. היה להם להוסיף ולהמתין למשה ולעשות להם סמל מדעתם, ולקבע מקום אליו יכוונו, ולא לבנות להם מזבח ולעלות עליו קרבנות. כל זה בא להם בהצעת ההצטגננים, תכף נראה שבעצם מאיפה זה הגיע. לכן הוא מסכם כאן, אכן העם לא חשב כלל, כי אם על ידי מעשה זה הוא יוצא מעבודת האלוקים. לא חשב כך. ולהפך, לדעתם היה מעשה זה משום השתדלות יתר מעבודת האלוקים. בדיוק הפוך, הם חשבו שאנחנו פה עושים השתדלות נוספת איך לעבוד את השם יתברך יותר טוב, באופן שלא יחסר לנו פה משהו שקשר ישיר עם הבורא עולם. וממשיך כאן ואומר, כמו שלמעשה היום, בזמננו, הנה המעשה ההוא מוזר ומגונה בעינינו, כי בזמננו בטלה עבודת התמונות אצל רוב האומות. אבל הדור ההוא היה מעשה כזה מקובל, כי כל האומות היו עובדות תמונות. ואילו הייתה חטאתם בזה שבנו להם מרצונם בית מיוחד לעבודת האלוקים וקבעו אותו מקום לתפילתם, אילו יצויר שהיו קובעים מקום מסוים, זה מה שהם היו עושים. הבנו, בסדר, אסור תמונה, בוא נחליט על מקום מסוים, שם נעבדות השם יתברך. אז מה, והיו מקרים שם קורבנות, מרבים לכבודו, לא היה דבר זר בינינו, היינו אומרים, בסדר, נראה לנו דווקא לגיטימי לחלוטין, למה? כי אמרנו, מקום, קובעים מקום מסוים. לא, גם זה היה אסור. אנחנו נוהגים כך היום לבנות לנו בתי תפילה לפי בחירתנו ולגדל כבודם מקדש מעט קוראים לזה, לבית הכנסת, ולייחס להם ברכות שנתברכו בהם, ויש הנורים עליהם כאלוקים שוכן בתוכם, מלאך הבחונים סביבם, ואולי הדבר הזה נחוץ לנו לשם שמירה. אם זה הדבר הזה לא היה נחוץ בשביל שמירה על אחדות הקהילות שלנו, היה מוזר מאוד בינינו כשם שהיה מגונה בעיני אבותינו בימי המלכים. הדבר הזה היה אסור. היו מוחים ביד הקהל שרצה לבנות היכלות מיוחדים לעבודות האלוקים, שהיו נקראים במות, וטובי המלכים היו הורסים את היכלות ההם. למה לא ניתן כבוד כי לבית אשר בחר בו האלוקים, רק בדרך העבודה שציווה עליה. לכן אומר, אנחנו, לנו זה פשוט, אם אנחנו אומרים, מישהו בנה מקום כזה לכבוד שמיים, כבוד השם יתברך. אז זה היה חמור מאוד. ולעומת זאת, אותם התמונות שהתירם האלוקים, הקרובים למשל, לא נראו לעם כדבר מוזר. ועם כל זאת, הוא אומר, לא בא העונש, עם כל זה בא העונש על האנשים אשר עבדו את העגל ביום הוא ונרגו, ומספר מגיע 3,000 מתוך 600 אלף איש. אבל הוא מדגיש כאן, תשימו לי מה הוא מדגיש כאן. הוא אומר, מתוך 600 אלף איש, רק 3,000 איש, הם נגררו אחרי זה, שגם זה מספר לא מבוטל, אבל לא כמו שזה מצטייר. אבל מאידך הוא אומר, לא פסק המן מלרדת על העם כל את התקופה, ולא הענן מלשוחח עליהם, ועמוד האש מלהנחותם, והנבואה התמידה ונתגברה ביניהם, ולא נעדרה מהם סגולה אחת מכל הסגולות אשר חוננו בהם, חוץ מדבר אחד, שני הלוחות אשר שיבר משה עליו השלום, אך מיד התפלל להשבתם והושבו להם שני לוחות אבנים כראשונים, כי חיפר להם החטא, חופר להם החטא ההוא. זאת אומרת, מה שאתה חושב שהפסידו פה או לא הפסידו, אלא באמת נשברו הלוחות הראשונים, וזה היה מהלך שבאמת, זה כל המהלך, אבל מצד איך שזה נראה, לא פסקו פה הדברים המיוחדים שהיו לעם ישראל, והסגולה הפוך רק הלכה והתחזקה. כל פנים, אותנו מעניין איך הגיעו למצב הזה שנגרו לכל הסיפור. למה לא, בכל אופן לא חיכו למשה רבנו. אז נתברר שאת כל הסיפור הזה התחילו ערב רב, שהם ביקשו, בוא נעשה אלוהים אשר ילכו לפנינו. רוצים אלוקות כזאת, קום עשה לנו אלוהים. לנו, מה זה לנו? מה הנקודה שלנו? מה הם רוצים בעצם? מתברר שהערב רב, תכף נראה מי זה ערב רב, אבל ערב רב הם בעיקר שפיתו פה את כל הסיפור, ומה הייתה הבעיה שלהם? הייתה להם קנאה מאוד גדולה בעם ישראל, ערב רב. הרי ערב רב, הם הסתפחו לעם ישראל, שואל הזוהר הקדוש, מי זה ערב רב? שואל רב שלמה יוחאי, מי זה ערב רב? זה נשמע כאילו הרבה אומות. אומר, מה פתאום? זה הייתה רק אומה אחת, רק המצרים. זה לא לודים ולא כפתורים, רק המצרים, כן? ובראשם, מתברר שבראש החבורה הזאת, היו שניים מיוחדים, הבנים של בלעם, כי איך שהוא מסביר כאן, איך שהוא מתרץ כאן, בואו נראה כאן איך הוא מתרץ את זה, כן? מי הערב רב היו? המצרים היו. מצרים הם נשאו. וערב רב עלה איתם, עם אחד היה, ולשון אחת, כך אומר רב שמעון בר יוחאי. כל מחשפי מצרים וכל חרטומיהם הם היו. הרי הם ניסו לעשות מה שמשה רבנו עשה, ויעשו גם הם חרטומי מצרים שרצו לעמוד כנגד הניסים שמשה רבנו עשה, ולא הצליחו. אז אמרו, זהו, אנחנו רוצים, הם רצו להתגייר. שמשה רבנו רצה מאוד לקבל אותם. הייתה לו סיבה לקבל אותם. והקדוש ברוך הוא רמז לו, למשה רבנו, יש איתם בעיה, עם הערב רב יש בעיה. הם לא באים באמת בלב שלם. אבל משה רבנו מאוד מאוד רצה אותם, את הערב רב, כיוון שאומר אריזל, מי הם הערב רב? הם מהשיגים והזוהמה של נשמת משה רבנו עליו השלום. שנשמתו הייתה מן הדעת עצמו דזעיר אנפין. אבל עדיין היה בהם תערובת ניצוצות הקדושה. זאת אומרת, כנגד משה רבנו, שזה הקדושה, יש גם כן ניצוצות קודש בצד השני, שזה אלה הערב רב. זה כנגד זה. אנחנו יודעים שבלעם למשל, עומד בדיוק כמו משה רבנו. והיו שם ניצוצות קודש מאוד מאוד גבוהים, ששייכים לנשמת משה רבנו. לכן הוא רצה להביא אותם. ורצה לצרף אותם תחת כנפי השכינה. כל המשפחה של בלעם היו משורש אחד, והם נקראים משיגים. אז זה הכל, עיקר פה עסקינן במשפחה אחת מפורסמת, המשפחה שמתחילה מלבן. הבן של לבן זה באור, הבן של באור זה בלעם, ושני הבנים של בלעם, יונו ויומרו, הם בעצם העיקרים פה בכל הסיפור. הם בעצם עשו את כל הבעיות פה עם תכף נראה עם אהרון, הם סיפחו את כל הסיפור. זאת אומרת, יש פה משפחה של בלעם הרשע, שמתחיל כבר מלבן הסיפור. ויש שם מצוות קודש מאוד מאוד גבוהים. ואלה המחשבים הכי גדולים, הם הערב רב. למה קוראים להם ערב רב? שואל הזוהר הקדוש. תרץ רב שמעון בר יוחאי. הם היו עושים את הכשפים שלהם בשעות היום, לכן הם היו הכשפים הגדולים ביותר. זאת אומרת, מרגע שהשמש נוטה כלפי מערב, זה נקרא ערב. יש את הטעות במושגים, יש בין השמשות ויש בין הארבעים. בין השמשות זה משקיעה ועד צאת הכוכבים, זה נקרא בין השמשות. מזמן שקיעה, הצאת הכוכבים נקרא בין השמשות. בין הארבעים זה משעה שהשמש מתחילה לקבל את הנטייה לכיוון השקיעה. מחצות היום מתחיל כבר להיקרא בין הארבעים. אבל בתחילה זה נקרא, עכשיו, השעות הראשונות של בין הארבעים, השעות הראשונות, למחשפים הקטנים קשה לעבוד. רק הגדולים שבהם מסוגלים לפעול. בשעות המאוחרות של ערב רב, שסמוך לשקיעה, בשעתיים וחצי האחרונות שלפני השקיעה, גם מחשפים קטנים יכולים להתחיל לעבוד. את השטויות שלהם, כן? זאת אומרת, כוחות הכישוף, רק למחשפים הגדולים, זה כבר מתחיל מאמצע היום. מכיוון שזה הערב הזה, זה נקרא ערב, אבל זה רק הגדולים שבחבורה. לכן נקרא ערב רב, ערב גדול. כשבעצם לקראת הלילה, לקראת השקיעה, כבר הצטרפו כל החבר'ה הקטנים שבהם, וכבר יקרא ערב קטן. לכן למה נקראים ערב רב? ערב גדול בעצם. הגדולים שבחבורה של המחשפים, הם נקראים ערב רב. הם כבר בערב, תחילת הערב, כבר הם מסוגלים כבר להתחיל לפעול. אבל מה הבעיה שלהם הייתה? שהם היו צריכים לפעול תוך שעה אחת, מחצות היום עד זה נקרא תחילת שעה השביעית, היום מתחלק ל-12 שעות זמניות, אם ניקח נניח מזריחה ועד שקיעה, נבחר את השיטה הזאת, מזריחה ועד שקיעה, אז מזריחה ועד שקיעה, אם הזריחה היא ב-7 והשקיעה ב-5, זה 10 שעות, מ-7 עד 5 זה 10 שעות. חלק את ה-10 שעות האלו, ל-12 שעות זמניות, בעצם יצא לך ש-10 שעות מתחלקות ל-12, כל שעה זה 50 דקות, כל שעה זמנית זה 50 דקות. אמצע היום, מ-7 עד 5, יצא בדיוק ב-12. אמצע שמזריחה ועד שקיעה, אמצע היום. אמצע היום כבר נקרא תחילת הערב. תחילת הערב, זה נקרא בין הארבעים. שם כבר מתחיל המחשים הגדולים לעבוד. 6 שעות הראשונות, זה נקרא בושש משה. מה בושש משה? עד שבא 6. מה זה 6 שעות האלו? 6 שעות ראשונות, אומר הזוהר הקדוש, אין להם כוח, ראו שאין להם שליטה, 6 דרגות עליונות, שסגורות מכל הצדדים על ידי משה רבנו, לא יכולים לפעול. רק מהתחילת הערב, מהשעות השניות, מחצות היום ואילך הם מתחילים, יכולים להתחיל לעבוד. מה הם רצו הערב? מה הבעיה שלהם הייתה? הם קינו מאוד. למה הם קינו? הם ראו, הם אמרו, אנחנו רוצים אלוקים אשר ילכו לפנינו. מה זה לפנינו? הם אמרו, אתם מבני ישראל, אנחנו רואים שיש לכם כל טוב. כל טוב וכל יקר דעל מה יש לכם. אתם, ואנחנו נדחויים החוצה. כיוון שמשה רבנו אמנם מל אותם את הערב רב, אבל הקדוש ברוך הוא רמז לו שעדיין הם לא רוצים בלב שלם פה להצטרף. משה רבנו מאוד רצה אותם, אבל בעצם לא היה פה לב שלם עדיין. אז אומר כאן, הם טענו שם הערב רב, למה אנחנו דחויים? מה אתם דחויים? אנחנו רוצים אלוקים שילכו לפנינו. למה? כי הם ידעו, ערב רב היו מחוץ לענן, קודם כל. אומר רב שמעון בר יוחאי, בוא ראה שכל ענני הכבוד, שהלכו המדבר, לא היו מכסים אלא את עם ישראל לבד. ענני הכבוד לא חיסו רק את עם ישראל, הם היו מחוץ לענני הכבוד, הערב רב. ולא די בזה, באותם הערב רב, וכל הבהמות והצון והבקר היו הולכים מחוץ למחנה. גם הצון והבקר, כדי שלא יתנפו את המחנה, מה שהם אוכלים וכל מה שהם עושים, היה מחוץ למחנה. זאת אומרת, הם הרגישו שהם מבוזים ערב רב. לא מוכנים לזה. הם רוצים להרגיש כמו כולם. מה זאת אומרת? אנחנו באנו איתכם, אנחנו רוצים להיות כמו כולם. אבל יש שלבים, זה הולך בשלבים. אתה צודק, אתה רוצה להרגיש כבר כמו כולם. יש פה שלבים, רוצים את ההכנעה. או לא, הם לא רוצים להיכנע. הם רוצים להרגיש כמו כולם, ולכן מהכינה שלהם, אומר הזוהר הקדוש, מהכינה שלהם, מה הם עשו? בורא, כל אותם 40 שנה שהלכו ישראל למדבר, שום לכלוכה ותינופה לא אבה ענני לגו. לא היה שום לכלוך ותינוף בתוך הענן. לכן הצון והבקר היו בחוץ, והם גם כן היו מחוץ, גם הערב רב. מה הם אכלו? שאל את רבי אלעזר, את רבי שמעון בר יוחאי, מה הם אכלו הערב רב? אומר לו, מה הם אכלו? הם לא אכלו מן. מה הם כן אכלו? שתחנו את המן, נשארו שאריות. שאריות האלה זה מה שהם קיבלו. הם מרגישים מבוזים. אז הם אמרו, רגע, מה זה הדבר הזה? פה את השאריות, פה הם מחוץ, כמו הצון והבקר. מה זאת אומרת? למה ככה? אז הם רוצים להיות כמו כולם. אז הם חיפשו דרך, בעצם, זו הייתה אחת הנקודות, שרוצים קודם כל להיות כמו כולם. דבר שני, אומר המגלה אריזל עוד סיבה, בעצם שהייתה להם לכל הסיפור הזה, אומר כאן שבאור, הסבא שלהם, אבא של בלעם, באור, הנפש שלו הייתה עמוק מגולגלת בצומח, והם רצו להעלות אותה מהמקום הזה, את הנפש שלו, כן? בשביל להעלות את הנפש שלו, אומר כאן אריזל, הם היו צריכים כמה דברים, כמה תנאים. א', הם היו צריכים להפיל את הארון לעבירה, וב', להעלות אותו מצומח לחי. הנפש של באור, להעלות אותה מצומח לחי, כך מביא כאן אריזל, כן, איפה מביא את זה כאן, שבעצם זו הייתה המטרה שלהם. כן. והנה באור אביו של בלעם היה מגולגל בצומח, אומר אריזל. ולא היה לו עדיין תיקון להעלות בבעל חי. יש שלבים. כשנפש מגולגלת בצומח, היא לא יכולה ישר להיות מיד אדם. היא הולכת דומם, בהתחלה אם זה דומם, אז אחרי כן אומר לצומח. מי צומח הוא צריך לעבור לחי, אחרי זה למדבר. אז הם רצו להעלות אותו לבעל חי. אז כדי להעלות לבעל חי, היו צריכים למצוא זמנים מסוימים. סוף הזמן להעלות לבעל חי, יש זמנים של חודשים, שאפשר לה, יש עלייה בגלגולים. אז הזמן של להעלות מגלגול של צומח לחי, הסוף של הזמן זה תמוז. זה בדיוק היה הזמן הזה. להעלות את באור, את הסבא שלהם, הבנים של בלעם, סבא שלהם זה באור, להעלות הנפש שלו שהייתה בתוך מגולגלת בצומח, הם היו צריכים בשביל זה שהארון ייפול לעבירה. אין לו יכולת לעלות למשם, אומר אריזל, אלא ידע שיחטאו ישראל, ובפרט שהארון הכהן, שקדוש השם הוא ייפול לעבירה, ועל ידי זה הם יעלו אותו. וכשהם העלו אותו, הם העלו אותו קודם כל לשור, והשור הזה זה השור שצעק שם, אל אלוהיך ישראל, זה היה נפש של באור שהייתה מגולגלת שם. לכן הוא אמר, אל אלוהיך ישראל, ולכן כתוב, הם הכילו אותו גם עשבים, כי עדיין לא נגמר התיקון שלו עם הצומח. תבנית שור אוכל עשב, זה הנפש של באור, שהוא נקרא תבנית שור אוכל עשב, כי הוא עדיין לא תגמר את התיקון עם צומח. על כל פנים, איך זה קרה כל הסיפור? אחרי שהם רצו את זה, שתי הבנים האלו של בלעם, הם בעצם ביקשו מעם שיפרקו את המטען שלהם. הם צריכים זהב, הם צריכים פה זהב, אז הם אמרו מפורשות, שאומר עליהם פארון, פרקו נזמי הזהב, הם רוצים זהב עכשיו, ואת הזהב הזה, הם רוצים לעשות פה, לבנות מה שהם רוצים לבנות, הכלי הזה שהם מחפשים אותו. ואומר עליהם, אהרון, פרקו נזמי הזהב. אהרון ציפה שיקח פה זמן, עד שיבקשו מהאנשים, נזמי הזהב, ועד שיפרקו את זה, יהיה פה קטטות, אנשים יריבו בבתים, היא תגיד לו, אתה קנית לי, עד שקנית, אני אתן לך את זה, נראה לך. הוא יגיד לה, מה אתם? מה קרה לך? הולכים פה לשם שמיים. מה, תקבלי משהו יותר גדול. תתני, תקריב ותקבלי, נראה לך שלא ילך פה השפעות. תביא איתן, תביא. אני אומר, תשמע, מה אתה, ברצינות? זה אני נותן בטוח, מה אני הולך לקבל? זה לא בטוח. יהיה פה ויכוחים, יתחילו לריב. מהריב הזה, לך תדע מתי איזה ישתחררו מהסיפור הזה. בינתיים ישכחו ומשה רבנו ירד. הוא לא חשב לעצמו, אהרון, שכל כך מהר, והתפרקו כולם את נזמי הזהב. מה זה התפרקו? מה זה הלשון והתפרקו? הזוהר הזה שואל מה זה והתפרקו, הם פרקו אותם בכוח. הערב רב עוד ירזו אותם, תפרקו בכוח, הם קראו את זה מעליהם, את הכל נזמי הזהב, אנשים לא השתתפו בזה. הם לא השתתפו, כן? והם פרקו מעליהם את זה בכוח והביאו לו את הזהב, וכל זה בכך בכדי שיזרזו את התהליך הזה, כי שני המחשפים האלה הגדולים, בני של בלעם, הם ידעו שהם צריכים בשעה השביעית לגמור את כל הסיפור. עכשיו, כל הבעיה הייתה, וכאן רבי שמעון בר יוחאי בוכה, ממש בכאב לב, אומר, בוא ראה מה זה חסיד וקדוש, אהרון הכהן, שכל הרצון שלו היה רק לשם שמיים, לעשות טוב לעם ישראל, איך הם, הוא לא חשד לרגע, ולא חשב לרגע, ששני התמאים האלו, הבנים של בלעם, עושים עליו תרגיל. תרגיל קשה הם עשו. אחד הלך לפניו, כאילו הוא איתו, והשני מאחוריו עובד בלחשים. לקחו את כל הזהב הזה, וכיוונו שני שליש ושליש, וכל הבעיה אומר כאן הזוהר הקדוש, שהיו פה שתי אפשרויות היו לאהרון להציל את המצב. אם היה לוקח את הזהב מידיים שלהם, קודם כל, לא לקח מידיים שלהם, צריך לקחת לתניה, שיניחו את זה על הרצפה, ואז הוא היה לוקח את זה, כל הכישוף שהם עשו היה מתבטל. אם הוא לא היה נותן, לא היה מאפשר להם לקחת, שיתנו לו בידיים, אלא תניחו על הארץ, אומר הזוהר הקדוש, לא היה פועל פה כלום כל הסיפור. וגם אחרי שקיבל, וגם אחרי שקיבל מידם, והם רצו דווקא שיקח את זה ביד ימין, דווקא ביד ימין, היה להם כל עניין ביד ימין, ועל ידי שקיבל את זה ביד ימין, כן, אז התגבר הכוח שלהם. אבל לא די בזה, גם אחרי שהם קיבלו, נתנו לו את זה ביד, אם היה מניח את זה על הרצפה אחרי כן, גם היה מבטל את הכוח של הכישוף. והנה פתאום, והוא לא די בזה שלא חשב, הוא לא חשד בהם. הוא היה בטוח שהם מתכוונים ואיתו ביחד להשעות ולעשות מה שלעשות, בתמימות. הוא לא ידע שאחד איתו והשני מאחוריו עושה את הלחשים. חילקו את זה לשני שליש ושליש, על פי הסוד, על פי הספירות, איך בדיוק שזה עובד. כל הפעולה שלהם היה עם כישופים עצומים, ופתאום שיצא השור שצועק אל אלוהיך ישראל, אהרון הכהן הבין מה החורבן פה הגדול שנהיה, מיד הוא בנה מזבח. בנה מזבח, וזה הנס של כל הסיפור. אומר הזוהר הקדוש כאן, שבאמת אילולא הוא בנה את המזבח, השם הרחם היה קורה. אומר פה מפורש, כן, שאם לא היה בונה אהרון את המזבח, לא היה תקנה לכל הסיפור הזה. איך שהוא זרק את הזהב הזה בתוך האש, והם עשו, השתמשו במה שהשתמשו, והוא ראה, מיד הוא ראה, אהרון שכל שהסטרחה פה התחזק, מיד ואיבן מזבח לפניו. אומר רב שלמה יוחאי, אלמלא הקדים ובנה המזבח הזה, העולם היה חוזר לחורבנו. משה, איך שאהרון בנה את המזבח, מיד התגבר הצד של הקדושה, ואז התחילה, אז אפשר היה להתגבר עליהם. אחרת, אומר, הכל העולם היה נהרס, הכל היה נהרס, הכל נהרס. עד כדי כך, הם התגברו בכישופים שלהם, ובלבלו את אהרון, שכאילו שהם איתו, ובעצם הם רק מתכוונים פה לעזור, בעצם שכל העניין שלהם היה, להפעיל את הלחשים כדי להפיל את הארון, להעלות את באור, ולמישהו שיכנס בתוך השור הזה, ולא די בזה שיפילו את הארון, וגם כן הם, גם כן יקללו ביחד עם כולם, וגם בוא נהיה כולנו ביחד, ויפי הנפש כמובן, המתייפיפים כידוע, אמרו להם בטח, צריכים לרחם עליהם, תראה מחוץ למחנה, למה ערב רב, מסכנים, למה אתם קוראים להם ככה, למה, מה יש, הם לא בני אדם, הם לא בצלם, מה יש, קבלו אותם באהבה גדולה, מתייפייפים למיניהם, ומתייפייפים, נפלו איתם לתוך מה שנפלו, השם מרחם, וקרה מה שקרה, עד כדי כך, שמכל הסיפור הזה, משה רבנו עכשיו צריך לעבוד קשה, עכשיו יש לו עבודה קשה, כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא תראה מה קרה, לך תרד כי שיחת עמך, שיחת עמך, מה בעצם קרה? משה רבנו שומע מהקדוש ברוך הוא שהם נפלו, אז וירא את העגל ומחולות, ואיחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות, אז אומר כאן, דייק כאן, אחד בספר זה שירה חדשה נקרא, הוא אומר, מה זה העניין הזה? גם הספרנו מביא את זה, כן? וירא את העגל ומחולות, מה זה העגל ומחולות? היה צריך לכתוב, וירא את העגל והמחולות. אומר, העגל כתוב בידיעה, וירא את העגל. ומחולות, איזה מחולות? רקדו שם, היה שם מחולות, מה המחולות האלו? עשו להם עגל מסכה, והשתחוו לו והסבחו לו. זה הקדוש ברוך הוא אמר לו למשה רבנו. אבל את המחולות הוא לא סיפר לו. אז את העגל הוא כבר שמע על העגל, וירא את העגל, העגל שהקדוש ברוך הוא סיפר לו. פתאום הוא רואה גם מחולות. הוא לא עלה על דעתו, גם, מה יש גם מחולות פה, מה הולך כאן? אז עכשיו הוא, שבאיחר אף משה וישלך את מידיו את הלוחות. לכן כתוב, העגל הוא מחולות. כי בזה הזה בעצם הוא לא חשב שעד הגיעו לכזאת דרגה שפלה עד כדי כך של המחולות. זאת אומרת, כל הבעיה הייתה שהיו כמה מהם שהיה להם רצון להשתתף עם הערב רב, והרצון הזה יצא מהכוח אל הפועל. אז זה כל הבעיה הייתה. שהם, הייתה להם כוונה שערב רב צריכים לצרף אותם, ואין להם נטייה כזאת, וזה יצא מהכוח אל הפועל בעניין של חטא העגל, אבל בעצם העם, רוב מה שהבאנו בתחילה, 600 אלף איש, בכלל זה לא דיבר אליהם כל הסיפור. זה אותם 3,000 איש, הם שנפלו בסיפור. והכל הכל, הכל הכל זה העבודה של הערב רב, שהם בעצם הפילו את העם. אז אומר כאן, שאחרי כל זה, משה רבנו מתפלל לקדוש ברוך הוא, מה התפילה שלו? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אומר למשה רבנו, ואתה, אני חלי, ואיחר אפי בהם, ואחלם, ואעשה אותך לגוי גדול. הקדוש ברוך הוא מציע למשה רבנו, בוא אני עכשיו גומר איתם, אותך אני עושה לגוי גדול. ואתה עניך לי. מה זה עניך לי? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, עניך לי. עדיין לא שמענו שהתפלל משה עליהם, אומר רש"י הקדוש. עדיין לא שמענו שמשה רבנו מתפלל, והוא אומר עניך לי. אלא כאן פתח לו פתח והודיעו שהדבר תלוי בו. אם יתפלל זה יעבוד. מה הקדוש ברוך אומר לו? אומר לו משה, תשמע, אני מחלה אותם, אני גומר אותם. אתה יודע מה? תניח לי, תעשה לי טוב, תניח לי, אני גומר איתם. מה זה תניח לי? תעשה מה שאתה רוצה, מה זה תניח לי? כמו שאחד בא, אני אשמע, אני הולך להראות לו, תפוס לי טוב, אני נראה לי שזהו זה, אני גומר את הסיפור פה עכשיו. אני גומר איתו, אני עכשיו גומר איתו, תפוס לי טוב. אני לא עושה לך כלום. אתם מכירים את הגיבורים האלה? זהו, תפוס לי. לא עשיתי לך כלום, תעשה. ומשה רבנו מיד מבין את הרמז, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה, הוא רוצה שיתפלל. מה הקדוש ברוך הוא רצה? באמת רוצה לחלות את עם ישראל? חף שלום, זה הרצון שלו, תכף נראה, הוא אומר, אמינת אני קוטע הלכות. כן, שהקדוש ברוך הוא כל כך רוצה שיתורו עליהם רחמים. אנחנו תכף נראה בעצם את כל העניין, שאלת השאלות, איך זה ייתכן? איך זה ייתכן? כאן פתח לו פתח והודיעו שהדבר תלוי בו, שאם באמת הוא יתפלל, אם אומר רש"י, אם הוא יתפלל, לא יחלם. הקדוש ברוך הוא לא יחלה אותם ישראל. ואז משה רבנו מיד, למה השם הכריע אותך בעמך, שהוצאת מארץ מצרים, כוח גדול יד חזקה? תכף נבין מה בעצם הוא יתפלל כאן. אבל פתאום אנחנו רואים, הכל מתהפך כאן. הכל מתהפך, השתבח שמו. משה רבנו מתפלל. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב בסדר, אין בעיה, אני עכשיו, אני מגלה לך עכשיו את הסוד של כל הסיפור. עכשיו תשמע סוד גדול מאוד, בכל מצב שיהיה בעיות, תשתמשו בעניין הזה שנקרא י"ג מידות של רחמים. מגלה לו פה סוד. עכשיו אני אגלה לך את הסוד של כל הבריאה. י"ג מידות של רחמים, אחרי שעם ישראל נפלו, עכשיו נגלה לך סוד גדול, י"ג מידות של רחמים, שכל אימת שתצטרכו, תשתמשו בזה. איך זה עובד הדבר הזה? אני לא מבין. אנשים נופלים, ויש ברוך הוא אומר, יופי, עכשיו נגן לכם את הרחמים הכי גדולים. אז זה נוסחה בשביל לעשות עבירות, אם ככה. חב שלום. אם כמה שאתה עושה יותר שטויות, הרחמים הולכים, מתגברים, הולכים וגדלים הרחמים. אולי זו נוסחה, באמת לעשות שטויות, חב שלום. אוי ואבוי. לגיטימציה לעבירות, מצאנו פה פרצה. כמה שאתה יותר עבירות, יותר רחמים. אז צריך להבין למותה, לפני שאתם ממשיכים את המהלך. נכון, אתה צודק. הרחמים הולכים וגדלים יותר. כשאדם עושה שטויות חד שלום, הרחמים גדלים עליו. אבל למה הרחמים גדלים? כי הוא התרחק. כי נמצא כעת יותר עם תינופת ולכלוך, או יותר רחוק. אז אבא, אז הקדוש ברוך הוא מרחם עליו יותר. ומחפש דרכים איך להביא אותו, למרות הכל. אבל זה לא מצב טוב. זה לא מצב שכדאי משתלם לך. נכון, זה מצב שתכף נבין אותו, שבעצם זה כל הסוד של אין ייאוש. זה לא סתם שאין אל תתייאש. אלא זה הסוד שכל הסיפור כאן, שנמאי נמחינה מספרך. שהקדוש ברוך הוא הבטיח לצדיקים, שבכל דור, שימשיכו כאלה רחמים, שלא יהיה מצב שאין תיקון. אבל זה לא... אבל כל המטרה בעצם, מה המטרה כאן? שאדם יגיד, טוב, אתה יודע מה הבנתי, עכשיו אני אעשה מה שאני רוצה, ויהיה תמיד עלי רחמים. בכל מצב יהיה לך רחמים, אבל מה הפירוש הרחמים האלו? הרחמים האלו פירוש דבר שבגלל שאתה כל כך התרחקת, צריכים להפיע עליך מערכת חדשה, שרחמים שיגיע יותר רחוק. אבל זה לא משתלם כל הסיפור, זה לא כדאי. ולכן בא רבי נתן ליקוטי הלכות, ומסביר לנו בעצם את כל הסיפור, מה רוצים מאיתנו. אומר רבי נתן כאן, כן. כל המהלך הזה דרך אגב, למה הרחמים מתגברים משרצי ירד זה בספר של המקובל הקדוש והצדיק, בלח ונחל, כן? בלח ונחל מסביר את זה בצורה יפה, למה דווקא כשאדם נופל יותר ויותר, הרחמים הולכים וגדלים. אי אפשר לדרוש ממנו מה שדורשים, שאדם נמצא בדרגה גבוהה. בדרגה גבוהה, הרגישויות שלו, בעירת שמיים, מביא כזאת, כאלה רגישויות, שאפשר לדרוש ממנו יותר ויותר. כשאדם נופל, הוא מאבד את הרגישויות, אז מה אתה יכול לדרוש ממנו? הוא לא מבין כלום, הרי המוח נסתם. אז לדרוש ממנו מה שדרשת כשהיה למעלה, אבל המצב עוד, עוד, עוד יותר ייפול. אז המגברים הולכים, הרחמים מתעצמים, ושם מבאר את זה בצורה נפלאה, איך זה עובד. על כל פנים, אומר רבי נתן כאן ליקוטי הלכות, כן? מה קרה פה? כן. בהלכות הכשר כלים, הלכה ד' סעיף י' א'. על י' מידות של רחמים, מסביר רבי נתן, השם, השם, מה זה, מה זה נקרא י' מידות של רחמים? השם, השם, אל רחום וחנון, אל רפיים, חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, כל ההמשך, כן? אז אנחנו אומרים פעמיים שם השם. אומרים חזל, מה זה פעמיים שם השם? השם קודם שיחטא, השם אחרי שיחטא. הרחמי השם, שם השם הרי ידוע, השם הוויה ברוך הוא, זה רחמים. שם אלוקים מרמז על דין, שם הוויה ברוך הוא מרמז על רחמים. אז שם הוויה ברוך הוא קודם שיחטא, שם הוויה ברוך הוא אחרי שיחטא. מה העניין פה? אומר רבי נתן, דרשו חזל, אני השם קודם שיחטא, ואני השם לאחר שיחטא. זאת אומרת, השם בעצם, זה בחינת, מה זה שם השם? זה בחינת חסד ורחמים. שם הוויה ברוך הוא זה רק חסד ורחמים. אז מה ההבדל בין לפני שיחטא לבין אחרי שיחטא? אני אומר רבי נתן, האם שיש חסד גדול אצל השם יתברך, שהוא מתנהג עם האדם קודם שהוא עושה חטאים, ויש עוד חסד גדול עוד יותר, חסד הנפלא הולך מתעצם. לאחר שיחטא האדם. מה קרה? איך זה יכול להיות? מה, איך זה עובד? תכף רבי נתן גם מסביר שזה לא נראה כך. לפה, לכאורה זה נראה אחרת. נראה אדם, כשאדם עושה שטויות ונראה שהם, הכל נראה סתום, הפוך. איזה, איזה רחמים ואיזה חסדים אתה מדבר איתי בכלל. המצב סגור מכל הכיוונים. איזה רחמים? לא ירד גשם, אתה מדבר איתי על רחמים? הכל פה עומד, נראה קיץ בכלל. הכל נראה קיץ בכלל, אני לא עוד מעט נגמר הדר, מתחיל עוד פעם הדר ב' וזהו, עברנו כבר לקיץ, נגמר הסיפור בכלל. מתחיל אביב וקיץ. אביב הגיע, פסח בא, תדנה, ואחרי זה שבועות נגמרה שנה, זהו. מה, מתי התחילה דרך אגב? כבר ניסן, זהו, סיוון, נגמר, זהו. ואין גשם בכלל, אין גשם. צדיקים אומרים שצריכים להתפלל. רק להתפלל צריך. התפלל, ורבנו אומר מפורשות, שמי שמתפלל על הגשם, מוכלים לו על העוונות שלו, מחפרים לו על העוונות. אז מה, לא נתפלל? או כן נתפלל, מה נעשות? מה לעשות? אז רבותיי, תבינו, זה לא קשור בכלל לכנרת, היא עולה או לא עולה, זה קשור לבעיה אחרת. זה, פה צריכים רחמי שמיים, מי יתאשר זה עוד בעיה אחרת, מי יתאשר, שיתאשרו ויתאשרו כולם, מה זה משנה? יש פה מצב של דינים שצריכים לעורר רחמים. אין גשם, צריך לעורר רחמים. שאין גשם, ומראה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעורר רחמים. חוץ מזה, אם אתה מדבר איתי כבר על להתעשר, אז ביום הגשמים גם פרוטה שבכיס מתברכת. חזל כבר גילו לנו. יום הגשמים, תשים פרוטה בכיס, היא מתברכת. אם אין לך פרוטה, תלווה פרוטה ותתברך לך פרוטה. יש לך דולרים, זה יתפח לך, אל תדאג. אז מה הבעיה בעצם? אז צריכים להתפלל? בטח צריכים להתפלל. אז מה, איך להתפלל? אז חוני המעגיל עשה הוגה. ולא יצא מהוגה, אנחנו נאכל הוגה. אתה יכול להיכנס להוגה ולא לצאת מהוגה? אתה תשקע בתוך ההוגה. אג הוגה ולא יצא ממנה. אתה יכול, איזה הוגה תעשה, איזה גודל של הוגה תעשה. אג הוגה ולא יצא מהעיגול. עד שירד גשם. איזה עיגול נעשה? אז אנחנו רק נעורר רחמי שמיים בזכות חוני המעגל שירד גשם עוד הלילה. והרבה גשם. הרבה הרבה גשם. ולא יפסיק הגשם. וימשיך וימשיך. וירד הרבה הרבה. המון גשם. בכל עם ישראל. כל הצפון. ועד דרום. ועד מרכז. בכל הגלובוס. בכל היוניברס. בכל הקוסמוס. וסייעתא דשמיא. אז רחמי השם הולכים וגדלים. הם לא הולכים וקטנים. אומר רבי נתן, יש חסד יותר אחרי שיחטא אדם, שהוא יתברך, מתנהג עמו בחסדו, להחזירו בתשובה, לאנטותו לתחייה. זאת אומרת, אדם נפל, עכשיו רוצים להרים אותו. וזה החסד לאחר שיחטא גדול הרבה יותר מהחסד הראשון. עכשיו רבי נתן מסביר מה החילוק ביניהם, תקשיבו טוב. כי החסד הראשון, כלומר, אני השם קודם שיחטא, זה גם חסד עצום, גם חסד. איזה חסד? איזה חסד זה? רק החסד השני הוא הרבה לאין ערוך יותר גדול. אומר רבי נתן, זה נקרא תשובה וזה נקרא תורה. החסד הראשון נקרא בחינת תורה, החסד השני נקרא בחינת תשובה. ולמה? כי חסד הראשון הוא כלליות התורה. מה שהשם יתברך ברא אותנו בחסדו, נתן לנו את התורה, בחסד חינם. שזה בוודאי חסד גדול מאוד. אבל כל זה עדיין נגלה. כי מה זה בעצם החסד הראשון? כל מה שהקדוש הוא ברא אותנו, שמה הוא ברא אותנו? כל הבריאה הזאת. הוא צריך משהו מאיתנו? מה הוא צריך מאיתנו? מה הוא צריך בעצם מאיתנו? יש לו עניין בגלובוס בכלל? מה יש לו איתנו? אין סוף, מה הוא צריך משהו? אין סוף. אין סוף חסר לו משהו? אולי אין סוף ברוך הוא חסר לו משהו? הרי פה טעו הכופרים והמחקרים, מה הם טעו? אמרו רם וניסה, לא צריך אותנו בכלל. ומה אנחנו יודעים? שהקדוש ברוך הוא באמת רם וניסה, איזה עניין יש לו בנו? איזה עניין למעננו? לזכות אותנו, ברא את כל הבריאה הזאת המיוחדת, שאנחנו, ונתן את כל המערכת של מצוות ועבירות, שאנחנו נזכה, אם נציית, נחצוח ונעשה רצוני, ומחי להפוך, אז העונש לא בגלל שאנחנו, שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם הרסתם לי משהו. לא, לא הרסנו לו כלום. הרסנו את המערכת שבנה לי בשבילנו, שאנחנו נזכה בה. זה נקרא שפגענו בשכינה הקדושה. אבל בעצם, הקדוש ברוך הוא אין סוף ברוך הוא. מה הוא צריך מאיתנו? פה נפלו הכופרים. נפלו הכופרים בכפירה, ואמרו רם וניסה, לא צריך פה כלום. לא צריך מאיתנו כלום. ואנחנו יודעים שלמעלה נעשה את כל זה, שאנחנו נזכה. אז כל, בעצם כל התורה הקדושה, וכל המצוות, וכל הפרטים של כל העניין הזה, זה חסד גדול לזכות אותנו. זה נקרא שם השם לפני שאדם חטא. ולכן זה נקרא בחינת תורה. השם השם לפני שאדם חטא נקרא בחינת תורה. מה קורה אחרי שאדם חטא? חב שלום. זה נקרא בחינת תשובה, אומר רבי נתן. אחרי שאדם כבר, לפני שהוא חטא, אז בחרת בחיים. אבל מי שנטה מדרכי השם ועבר חס שלום מה שעבר, אז כל מה החסד הראשון של בחינת תורה, כעת מחייב אותו אנשים. לפי מה שבעצם, מה שנברא העולם, והחסד הראשון שנקרא תורה עכשיו מגיע לו אנשים. אתה הולך להיענש עכשיו. אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא עובד ככה. יש עוד חסד יותר נפלא שאפשר לנצל מהעונשים שנקרא תשובה. למה זה חסד יותר גדול? כי... איך זה ייתכן שאדם עבר עבירות, יעשה תשובה, יתקבל התשובה שלו, זה עבר, לנו זה ברור, מה, הוא עשה תשובה. מה זה עשה תשובה? יש פה בניינים, אדם בנה בניינים, עכשיו בא, הרס את הכל. עכשיו אדם אומר, מה הרס את הכל? תעניש אותו, מה הוא הרס? כל שהוא בנה, עשה רצון השם. עכשיו שהוא הרס, יענש על זה. לא, הוא חזר בתשובה, מה חזר בתשובה? סלח לי, אני באמת שהרסתי את הבניינים האלה. יש לי יצרה, אני לפעמים עושה שטויות. מה זה יצרה? אתה הרסת, אתה תענש על זה. אומר, מסביר רבי נתן, שאחרי שאדם עובר עבירות, שם השם, שם השם, שזה הכל רחמים, זה הולך ומתעצם. זאת אומרת, התגלות שם השם, זה בעוצמות הרבה יותר גדולות, כי הרחמים הלכו והתעצמו. איך זה יכול להיות? אדם עשה שטויות, הרס, הרס, עכשיו אומר, מבקש סליחה. מה סליחה? אתה הורס לי מישהו בית. הרסת לו בית. אתה בא בריצה, סלח לי, סלח לי. מה סלח לי? אתה הרסת, אתה תשלם. אומר, לא, לא התכוונתי, אני תאמין לי, זה שטות כזאת. מה שטות? אתה תשלם, בסדר, שטות, אבל אתה תשלם על זה. אומר, לא, תבין אותי, יש לי יצר, אני, הביאו לי בדיוק גרזן, ושארית את הבית, אז יביא אחד הצירוף גרזן ובית, בא לי להרוס, אתה מבין? בא לך, בא לך, אבל אתה תשלם על זה. לא, אתה צריך להבין אותי, יש לי את הבעיה, אתה מבין, תמחל לי, תסלח לי. תמחל לך, אבל אתה תשלם. ולפעמים גם הוא שר את זה, הוא שר גם שירים. חתנו לפניך, אחם עלינו, הוא אומר לך, גם שרתי לך את זה. אתה תקבל עונש גם על מה ששרת. והקדוש ברוך הוא מקבל את זה. ומוחק עבירות. ומבטל עונשים. ואם אדם זוכה באמת לתשובה, אז יותר מזה אפילו, מתהפך מעבירות לזכויות, זה בכלל לא מובן. מי שלמה מחלו לו, נו איכשהו, הבנו עוד איכשהו באיזשהו מקום, כנראה שנמחקים דברים. אבל שיהפכו לו את כל הבתים הארוסים לזכויות, זה בכלל לא מובן. אומר רבי נתן, וזה החסד השני, שאחרי שאדם חטא, זה בחינת סתרי תורה. בחינת שורש תורה שבעל פה. כי זה עיקר בחינת תורה שבעל פה. תקשיב אותי לדבר עצום שמגלה כאן רבי נתן. כי זה החסד אי אפשר לגלות כלל כי מפה לאוזן. כי תכף כשאדם חותך את השלום, קורה משהו הפוך לגמרי. מה אדם מרגיש אחר שהוא חותך את השלום? מה הוא מרגיש? מרגיש טמטום בלב, טמטום המוחין, נסתמים דברים, והסתרתי פניי, ואנוכי אסתיר אסתיר פניי, כי כך ראוי להרחיק אותו, להסתיר פניו ממנו, על פי דרכי משפטי התורה הקדושה, שהיא מחייבת להניש את הרע, להרחיק אותו. אבל זה נכון מצד התורה, מצד החסד הראשון, שזה בעצם התורה. אבל ועל הקדוש ברוך הוא בעצמו, באמת חפץ לזדו, באמת לאמיתו הוא צופה לרשע, וחפץ להצדקו. על כן גילה לצדיקים בעל פה, בעל פה. דרכי התשובה להורות בין ישראל איך להתנהג בתוקף ההסתרה, באופן שכן יזכו. וזה הסוד של כל הסיפור. וזה בעיקר מבחינת התורה שמכתב, שמסרה לצדיקי הדור האמיתיים. זה הדבר משתנה בכל דור ובכל זמן, כל אחד כפי נשמתו, כפי קלקולו, כפי המהות שלו, כפי העניין שלו, מה שהוא צריך לזכות. זה כבר כל דור, זה סיפור אחר היה בזמן, משה רבנו היה אחרי חטא העגל, אחרי כן בא רבי שמעון בר יוחאי, אחרי זה בא אריזה, אחרי בעל שם טוב, עד שבא רבנו עד למטה בתחתיות, להמשיך ולגלות את העצה הזאת, שזה התיקון האחרון. שהוא בא, בעצם זו אותה נשמה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, עם עין חיינה מספרך. מה זה עם עין חיינה מספרך? תמחוק אותי. למה? כי נוח התפלל. לא מספיק. לא מסר את הנפש. אז כל המבול נקרא מי נוח. ונוח היה צדיק. היא צדיק היה בדורותיו. זה אלוקים תהלך נוח. משה רבנו היה תיקון היה זה מסר את הנפש. עם עין חיינה מספרך. מה זה עם עין חיינה מספרך? מה זה עם עין, עין, עין חיינה מספרך? חנינה, עין, חנינה, אותיות אני נחמן. אני נחמן, כן, זה אותיות, וראשי תיבות אומן. עין, חנינה, אותיות אומן. שם זה נמצא, באומן אצל רבי נחמן. מה? התיקון האחרון שהתחיל אצל משה רבנו, שהוא מסר את הנפש עד הסוף. הוא אומר, התיקון אצלי. ומה העניין שלו? לתת עצות, אומר רבי נתן, שממשיכים עצה מקודש הקודשים, מבחינת אשלח עזרך מקודש. העצה הזאת היא איך להאמין שאני יכול לזכות למרות הכל. זה סוד. זה לא סתם אין ייאוש בעולם כלל, אין ייאוש. רבנו ישב בגינה, הוציא סטיקר. העולם גש עצמות. תוציא את זה לחבר'ה. עבר שבוע, כולם נהנו מהסטיקר. תוציא סטיקר חדש, אין ייאוש בעולם כלל. זה מה שמעיר לי. עוד סטיקר. המפיצים קדימה, מפיצים, מפציצים. כל שבוע ככה בא לו סטיקר חדש. כוח הפרסום זה נקרא. עוצמה. זה רבנו? למה אתה מדבר בכלל? זה סטיקר אם אתה חושב. פה יושב צדיק שממשיך השגות אלוקות ממקומות שמאיפה שהוא מגיע עד למטה לתחתיות, להבטיח אני לוקח אחריות במקומות הכי, הכי נמוכים שאין יותר, אין יותר מזה. כי מה קורה? אדם יושב שומע, שמע אין יוש. הבנתי אותך, אתה יודע מה הסיפור שלי דרך אגב? תשמע את הסיפור שלי, אתה בטוח אומר שיש, אבל אם אתה אומר שאין יוש בסיפור שלי, לא הבנת אותו. אתה לא הבנת, לא שמעת את הסיפור שלי באמת. אם היית שמע את הסיפור שלי, בטוח אין לך עצה. כאילו שהעצה אצלי בכיס. הוא לא מבין שהעצות נמצאות בשדה. העצות זה לצעוק לשם. זה העצה, עיקר העצה. העצות זה לפנות לשם בך. העצה זה להאמין, תמשיך הלאה, זה העצה. מה הוא לא מבין כאן? אני חושב שהעצה פה נמצאת באיזה מין פילוסופיה כזאת. אנחנו נשב ונמציא לך עצה. רק שנייה, רק רגע. בסיפור שלך יש עצה אחרת. אני חושב שזה משרד לייעוצים פה. זה פה זה סיפור אחר לגמרי. זה פני ישירות לאבא, זה אין משהו אחר. מה הנקודה פה? תקשיבו רבותיי, תקשיבו. זו נקודה חשובה כל הסיפור פה, תקשיבו. הנקודה פה בכל הסיפור זה שהצדיק הזה יכול להעיר בך את האמת שאני יכול לזכות. אחרת לא קיבלנו כלום. לא קיבלנו כלום. כי במקום שלי, איך שאני אדם מכיר את עצמו, איך אדם מכיר את עצמו באמת, אולי אני יכול לזכות קצת פילינג, קצת תורה, קצת שירה, אתה אומר, איפה אני יכול לזכות באמת? אם תשמע את הסיפור שלי, לא תוכל לישון בלילה. הסיפור שלי מאוד מסובך. ומעניין שכל אחד ככה מרגיש. הוא אומר, תשמע, הסיפור שלי מסובך מאוד, מאוד מורכב. מתוסבך. ואם אני אכנס לך לעומק, זה רק ככה ברובד הנמוך. עובד יותר עמוק, עמוק ממש למטה, אם אנחנו נצלול שם ברומקים, אתה בטוח, בטוח, תגיד, בואי נה, הדבר, האדם הזה דפוק טוטל. נס שאני לא מצליח להעביר לך את זה. זאת אומרת, הוא מנסה להסביר שהייאוש שלו, זה לא ייאוש כזה רדוד, ייאוש עמוד עמוק. זאת אומרת, הוא לא הגיע לייאוש הזה סתם ככה מתוך קריאה פה שם, אלא מתוך עמקות הוא הגיע לייאוש שלו. זאת אומרת, הוא בדק את כל השטח מכל הכיוונים, והגיע למסקנה, בסדר, אתה מדבר יפה, אבל לא לסיפור שלי. סיפור שלי אין מוצא, זה דרך לא מוצא. זה מסובך מכמה כיוונים, יש את הבעיה מפה, יש את הבעיה משם, יש את המזה, והבעיה מפה. אני אגיד לך, ועוד לא הסברת לך את כל הבעיה בכלל. רק חלק, מה שאני אני יכול נזכר כעת, יש דברים שאני לא זוכר כרגע, מרוב בלבול. רגע, אז נראה לך שהקדוש ברוך הוא המציא פה סיפור, ועכשיו זה לא אחד, זה מסות כאלו, ולכולם אין תיקון, אה? כזה הקדוש ברוך הוא הוריד פה נפשות, הוריד פה, הוריד פה, הוריד פה, ואמר, אני הולך לדפוק את המד הסוף. וזה, ורבי יתן אומר, רחמי השם הולכים וגדלים. שם השם יותר בהתגלות. יתן, מה אתה מדבר איתי? כבר צעקו מלמעלה, לא צועקים. לא מקבלים את זה. לא מקבלים! האלשיך הקדוש שואל, מה בעצם משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא? מה הוא מסנגר? איזה סנגר? מה הוא אומר לו? אומר לו, והוא מקבל את זה, הקדוש הוא מקבל, מה הוא אומר לו? הוא אומר, תקשיב טוב. איך שהקדוש ברוך הוא רימז לו, אתה תתפלל, זה יתקבל, מה עשה משה רבנו? התחיל להתפלל, מה אומר לו? מיד אחרי שהוא אמר לו, אומר לו מפורשות, משה רבנו, למה ויחל משה את פני השם אלוקיו ויאמר, למה השם יחרה אבך בעמך שרוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? מה אומר לו? ממשיך הלאה, למה אמרו מצרים לאמור ברעה הוציאם, להרוג אותם בערים? אבל מה הוא אומר לו? למה השם יחרה אבך בעמך שרוצאת מארץ מצרים? מה אתה שמזכיר במצרים? אתה יודע שהם יצאו ממצרים, יצאו ממצרים. מה, בסדר, יצאו ממצרים, מה אתה רוצה? הפוך, אני עזרתי אותם בכאלה ניסים מופתים, אתה יש לך טענות, משה רבנו? מה אתה מזכיר למצרים? הפוך, מצרים זה עוד יותר בעיה גדולה. עשית להם כאלה ניסים, ומה תראה איך הם נפלו? לא, אומר לאלשיך הקדוש, מה הוא טען לו? אמר, שים לב הקדוש ברוך הוא, מאיפה הם הגיעו? מאיפה הם הגיעו? הם הגיעו מערוות הארץ, מהטומאה הכי כבדה, מארץ מצרים. וכי אפשר שאדם ביום אחד או ביומיים או בשנה ובשנתיים מתנקה מכל הזוהמות האלו? זה נמצא בתוכו, זה זורם אצלו בעורקים, הוא נלחם עם עצמו מלחמת עולם. זה ידוע, מה שחזרנו מן הפתח חלת רובץ, מדמים את היש את עצר הרע לזבוב. עכשיו הזבוב, מניח בא לך זבוב על היד. זבוב מגיע לך על היד. נסע, נחת לך על היד. הוא נוחת, הוא מטייל פה, מרגיש כמו מנחת מסוקים, מטייל לך פה, מסתובב, התרגזת עליו, הוא קם, הלך, הלאה. לפעמים הוא גם חוזר על היד השנייה, בודק את המנחת מסוקים הזאת, בודק לפה, מטייל, חוזר. הוא לפעמים הוא ממשיך הלאה, נוסע לחפש יד אחרת. כן? אם הוא זבוב עצבני, אז זה אוכל לפנים, כי הזמנת אותו. ואם הוא יותר עצבני, הוא עושה זוז מסרה, לא יכול לו, זוז. זה כבר זבוב יותר עצבני, כנראה שאתה משהו. לא משנה, כן? אבל מה, זבוב שגרתי, מה שנקרא זבוב ים תיכוני, שלא היה לו בעיות של ידות בעייתית, שגדל והתחנך במקום טוב, עם אנשים מאוד תרבותיים, ההורים שלו גם היו רגועים מאוד, וכל הבעיה, בקיצור, היסטוריה שלו היסטוריה קלה. זבוב כזה, הוא לא כל כך עצבני. אין לו היסטוריה כבדה. אז מה הוא עושה? אתה שולח אותו, הוא הולך, אלא הלכתי. אבל מה, לפעמים הוא נשאר דווקא על היד. נשאר על היד ולא זז, אתה שולח אותו, יחזור לאותו מקום בדיוק. ואם תעצבן אותו, הוא יחזור כאילו לפה וחוזר בחזרה לפה. מתי זה קורה? שיש לך פה פצע. אם יש לך פה פצע, יש פה איזה חתך, הוא לא עוזב את החתך. יש לו עסק עם זה. יש פה פצע, לפתח אתה תרובץ. איפה שיש לו פצע, הוא הולך לפה, ילך לפה, יחזור לך לפה. אתה שלח אותו מפה, יבוא מפה, יגיע לך מלמטה, יחזור בחזרה לפה. למה הוא סימן את המקום הזה? המקום מסומן. מה יש לו פה? לפתח אתה תרובץ, פה הוא יונק. אבל מה? אם זה סגור הרמטי, היד לא פצוע, הוא לא יכול להיכנס. אין לו רשות לחתוך לזבוב הזה ולהיכנס פה. אין לו רשות לחתוך. הוא יכול רק לנהוג איפה שיש פתחים של פצעים. זאת אומרת, העצר הרע, הזבוב הגדול הזה, אין לו כוח להיכנס רק איפה שפותחים לו. ולכן אומרים הצדיקים, שאם אדם לא ראה לכלוכים בראש שלו, אין לעצר הרשות להמציא לו לכלוכים בראש ולייצר לו וריאציות בזה. רק במה שהוא ראה, אפשר לשגע אותו. אם אדם שמור לחלוטין, שמור, שמור. אי אפשר להכניס לו ביצר, אין לו רשות להכניס לו בראש מראות לא יפות, ועם זה לייצר לו בעיות. כי הוא שמור. אבל אם כבר אדם כבר ראה מה שראה, עכשיו יש לו עבודה להתנקות, כי אם זה יכול לייצר לו בעיות. אם הוא נלחם, נלחם. אם הוא הרים ידיים, הרים ידיים. מה אומר לו משה רבנו לקדוש ברוך הוא? וכי מה אתה מצפה מהם? איפה הם הגיעו? מטומאת מצרים. באיזה תינופות הם היו? באיזה זוהמות הם היו? אתה רוצה שביום אחד או בשנה או בשנתיים יתנקו לגמרי, זה מחלחל בהם. נכון, הם זכו דברים גדולים, אבל איפה הם הגיעו? מערבת הארץ. מטומאות כבדות. וכי הם גדלו במאה שערים? איפה הם היו? באיזה שכונות הם גדלו? מה אתה מצפה מהם? איזה מלחמה יש להם על כל פרט? והקדוש ברוך הוא קיבל את זה. קיבל את הסנגוריה הנפלאה הזאת. אז מה יגיד על הדור שלנו, ריבון השולם? מה יגיד משה על הדור שלנו? כל הזוהמות שבאוויר, עם כל האייפונים, עם כל הבלבולים, עם כל הניסיונות, כל פינה ופינה, בלחיצת כפתור אחת, אדם יכול להגיע למחוזות שאי אפשר לחלום עליהם. מקומות קשים ביותר בלחיצת כפתור. אומר לי, מה לעשות עם אייפון? אומר לי, מה לעשות עם אייפון? אז תעשה איי אפיפון. אייפון, איי אפיפון. תעשה מאייפון. אבל אתה לא יכול לקחת את הבחירה. למה הוא קרא? מחר הוא שבר את האייפון, קנה גלקסי, מה אני אעשה לו? הוא אומר, רחמים גדלים. זאת אומרת, אין עצה, רק לצעוק, אין שום עצה אחרת, תבינו רבותיי. וגם אין גם לאן לברוח, אין גם לאן ללכת. וכי לא יודעים בדיוק, בדיוק, מה כל אחד מאיתנו עבר וכמה הקושי שלו. מדויק יודעים כל אחד ואחד מדויק. ומעריכים בהתאם. כמה שיותר קשה, מעריכים עוד יותר. וזה בעצם החיים השניים שמדבר רבי נתן. שאחרי שהוא נפל, זה לא סתם. הקדוש ברוך הוא מסתיר פנים, זה מבחינת התורה, אסתר אסתיר פני, אבל רחמי השם הולכים מתעצמים, אני לא מוותר עליך. אני עליך לא מוותר. אני אפתח לך כל מיני פתחים, רק תנסה. אביא לך כל מיני דרכים, רק תתחיל. למה? כי אני עליך לא מוותר, אני יודע בדיוק מה אתה ספגת בילדות שלך ובהיסטוריה שלך, וכל הסיפור שלך, איפה גדלת באיזה שכונה, ומה ראית ומה שמעת. אדם חושב, אומר, איי, 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 למה הייתי צריך לגדול בכזה מקום? הוא גדל באילת, המסכן הזה, חזר בתשובה. מלחמת עולם יש לו, מלחמת עולם. למה הוא צריך להיות מקום כזה? למה? למה הוא לא יכול לגדול במאה שערים? למה הוא לא יכול לגדול באיזה שכונה סגור אמתי? איפה הוא גדל? כך כעזרה חוכמתו יתברך. שאת כל זה יספוג, יספוג מילדות, הרי הוא לא בחר. הייתה לו בחירה, וכי שנולד, היה אומר, אמר, יכול להגיד להורים שלו, שלום, אני הולך לצפון. אחי, הייתה לו בחירה פה בנקודה הזאת. נולד, עשו לו ברית מילה, וכי בברית מילה הייתה לו בחירה. שאלו אותו, מה אתה אומר? תהיה ברית? אמר, כן, נראה לי היום. וכי אדם, ההורים שלו שיתפו אותו, מה, בגיל, שהיה בגיל שנה, מה אתה אומר, נעבור לצפון? אמר לו, אני נשאר פה. לא שאלו אותו. ובגיל 10 גם לא, וגם בגיל 15 לא היה לו דעה משלו. כמה טיפשים האלה הליברליים, הוא אומר לי, תשמע, אני אדם מאוד ליברלי. אני נותן לבן שלי שירה בית הכנסת, יראה קדושה, אבל שירה כבלים גם, למה לא? הוא אומר שירה את הקדושה, יראה את הלכלוך ויבחר לו. בחירה, ליברלי. אצלנו בית מאוד ליברלי. נותנים את זה, נותנים את זה ושיבחר, מה הוא לא מבין? מה הטיפש הזה לא מבין אחרי שהמסכן, הבן שלו, מסכן, כל הלכלוכים נכנס לו במוח, יש לו מה לבחור, כבר הלכה לו הבחירה, כי נשרפה הנשמה שלו כבר. נשרפה לו נשמה. כמה אנחנו צריכים רחמי שמיים, אחרי כל השמירות, והשמירות והשמירות, כמה תפילות צריך. הוא אומר לי, אני ליברלי, נותן לו שני הצדדים. אתה הורס לו את הנשמה, שורף לו את הנשמה. וכי יש לאן ללכת, וכי יש לאן לברוח. אבל רחמי השם כאלה גדולים, שיודעים בדיוק כל אחד ואחד, בדיוק מה העבר שלו, מה ההיסטוריה שלו, איזה גלגולים הם, מה הקושי שלו בדיוק, מה הנקודה של הקושי שלו. הם מעריכים ומתפעלים ועוקבים אחרינו. אדם הולך עם הרגשה, תראה מה זה, מה יצא מכל הסיפור שלי, והוא לא מבין, ראינו, אנחנו יודעים את הקושי שלך, תמשיך הלאה, אל תוותר. יודעים את הקושי שלך, אל תוותר. מה שרבי מביא כאן במכתב, רבי ישראל מקרדון, זכר צדיק וקדוש לברכה, אומר, שהקדוש ברוך הוא כביכול אומר לנו, אומר משה, הוא שמע את זה בשם צדיק גדול, קדושים תהיו כקדוש אני. קדוש ברוך הוא אומר, קדושים תהיו כקדוש אני. כביכול אומר הקדוש ברוך הוא, אתם חייבים להיות קדושים, לא יעזור לכם. למה? כי אתם נאצלתם ממני, ולכן אין לכם ברירה. אתם חייבים להיות קדושים, כי קדוש אני. לא יעזור לכם, תחזרו בגלגול, ועוד גלגול, ועוד גלגול, תחזרו, בסוף אתם תהיו קדושים. לא יעזור לאף אחד כלום. בסוף תהיו קדושים. אין לאן ללכת, בסוף תגיעו לקדושה. למה? כי קדוש אני. כי אתם חלק ממני. קדושים תהיו קדוש אני, אין לאן ללכת. תחזרו עוד גלגול, ועוד גלגול, ועוד גלגול, ועוד פלפול, ועוד בלבול, ועוד מלמול, ועוד קלקול. ובסוף מכל הטלטול והמלמול יהיה פלפול. ואז יהיה טלטול ממלמול. ולא יהיה חלחול, ולא יהיה זלזול. בסוף יגיע לתיקון, לא יעזור לו. וכשהוא כבר הגיע לרבנו שהבטיח את ההבטחות שלו, כבר שהגיע לרבנו הבטיחת, רק שלא נהיה כסילים. כי פה זה נמצא, כבר הגענו לרבנו. שפה כל ההבטחה, אם עין חינם ספרך. ההבטחה שהצדיק הזה שאומר, אצלי זה נמצא הכל, אני רופא אותה. אני אחראי לכל. אני אחראי לכל הגלגולים, לכל צד קודש, לכל הסיפור של כולם, עד הסוף. והעבודה שלי ישלח את זכה מקודש. ובעצות שאני נותן תרופה לכל. אז שאמר עצה של התבודדות, שזה עיקר העצה שלו, אז הוא לא אמר, רבותיי, תשמעו, התבודדות זה מאוד יפה. אדם יכול לקרוא בספרים, התבודדות זה מאוד יפה ונחמד. דבר עם השם, דבר איתו, תהיה לך קשר איתו, זה מאוד יפה. אצל רבנו זה לא הנקודה בכלל, שמאוד יפה או לא יפה. זה העצה המיוחדת של הצדיק שאומר, דרך זה אני מביא לך את התיקון. זה לא עוד איזה רעיון יפה של עולם יפה. עולם יפה, מדבר לשם מדי פעם. למה? כי אם זה כך, כמו שכתוב בספרים הקדושים, שזה עצה נפלאה ביותר, אשרב, זה גם דבר גדול. אבל אצל רבנו זה לא עצה יפה, לא עצה יפה. זה העצה של התיקון. דרך זה מגיע התיקון. זה לא עוד איזה רעיון יפה. למה? כי לפעמים יש לך חשק לדבר, לפעמים אין לך חשק לדבר. לפעמים אין לך מוכין בכלל. אבל זה התיקון, זה העצה, זה התיקון. זה העצה הכי גדולה. זה לא עוד איזה רעיון יפה. שעכשיו מהיר לך לדבר, עכשיו לא מהיר לך לדבר. לא שואלים אותך מהיר או לא מהיר, אתה צריך לדבר. כי זאת העצה הכי גדולה. דרך זה הוא ממשיך את כל התיקון. הוא אמר, רבותיי, זה נמצא אצלי. אני רופא אותה. זה לא עניין שיש פה בחירה. תשמע, נראה לי, היום אני יכול לדבר לשם. מחר, לא, אם לא, אתמול, אם כן. זה לא כן או לא, לא כן, זה העצה, זאת העצה שעליה הוא מדבר. דרך זה אתה מקבל את התיקון, והתגלות רחמי השם בדור שלנו, בשם השם שנקרא אחרי החטא. שהצדיק זה עבודה שלו, שמשה רבנו זה היה בחטא העגל לגלות רחמי השם אחרי החטא, ובדור שלנו זה רבנו, לגלות רחמי השם אחרי כל הנפילות ואחרי כל השטיות והקלקולים, שלא מבטר ומדבר לשם למרות הכל, ועוד פעם פונה לשם, ועוד פעם מספר לו, ועוד פעם פונה לשם, ברוך השם מה עשיתי? שום דבר אני לא עושה. אתה לא מבין איזה רחמי השם שחת עליך, עוד פעם מדבר עם השם, עוד פעם מספר לו, אבל גם אתמול סיפרתי לו דבר. זה לא משנה, זאת לא הנקודה. גם אתמול הבטחתי, גם אתמול סיפרתי. מה זה, מה השתנה? זה לא הנקודה פה, זה רחמי השם שנמשכים, שהצדיק הזה יש לו כוח לראות את רחמי השם. הצדיק הזה שיש לו עבודה עם כל אחד מאיתנו. הכוח הזה להמשיך לנו את הרחמים האינסופיים. הרחמים האינסופיים דווקא אחרי הנפילה. שוודאי וודאי זה היה רצוי שלא היינו מגיעים למצב הזה, והיינו יכולים לעבוד השם רק עם שם השם לפני החטא, אבל הקדוש ברוך הוא יודע מי אנחנו, ודאג לנו כבר לכל הסיפור עד הסוף, וזה האניוש בעולם כלל. שהבנו הבטיח, אני יודע בדיוק מה שכל אחד מאיתכם, מכיר את כל אחד מכל הנשמות של כולכם, ואני לוקח על זה אחריות, לוקח אחריות עד הסוף, עד הסוף על כל אחד מאיתנו, להוציא אותנו מכל מה שצריך להוציא, להמשיך על מה שצריך להמשיך, שכל אחד מאיתנו יזכה, שלא רק, לא רק שהוא יעשה ויעשה, אלא גם יאמין למה שהוא עושה. כי איך זה יכול להיות? פה אדם מניח תפילין, ופה אומר קריאת שמע, ופה שומר שבת, ופה יום טוב, ופה חג, ופה פסח, ופה נקניות לפסח, ופה קנייה לפסח, ופה שבועות, ופה ליל שבועות, ופה פסוקה, ופה ארבעת המינים, ופה זה, ופה מומן, ופה תיקון כללי, ופה מקווה, ופה בודדות, ופה זה, ופה הסעודות בשבת, ופה הכנת לשבת, וכלום, לא יודע מה יצא ממני בכלל. אז מה אתה רוצה, איך תעשה, מה, איך, אז איך נזכה? אולי תדפוק את הראש בקיר, אולי יצא משהו? אולי לך תיקון, תפוס את הראש בקיר 30 פעם כל רגע, כל 5 דקות. אולי יהיה תיקון? מה התיקון? מה הקדוש ברוך? מה התיקון פה? מה אדם צריך לעשות בשביל שיהיה תיקון? ולא עוזר כלום, לא קריאת שמע ולא תפילין, ולא שמיקת המזון, ולא שבת ולא יום טוב, ולא חגים, ולא... כל המצוות האלה כלום, אז מה כן? אלא מה? אלא מה שאדם ידע שהכל הכל רחמי שמיים ולא עוזבים אותנו. זה העניין של הצדיק, שמאיר בכל אחד את הנקודה, או תמשיך הלאה, אתה כן זוכה. תמשיך הלאה, אתה על המסלול. תמשיך הלאה. תמשיך הלאה, זה לא סתם נוסחה. אתה על המסלול. והחבר שהם הולכים מתעצמים. הולכים מתעצמים. וכי מה, איזה מין תיקון יהיה כל האחים שלנו שרחוקים לגמרי? איזה מין תיקון יהיה? אנחנו נמצאים עוד על המסלול, עולים, יורדים, יורדים, עולים. על המסלול, מה יהיה איתם? איפה רחמי השם? ואין גשם. לא עם הכנרת. עם מים הגשמים. ואיפה, מה הולך כאן? אלא דווקא בדור שלנו, כל ההסתרות, מתאורים רחמי השם על כל אחד מאיתנו, שבא, שלחו לנו כבר את רבנו, כבר הכינו כבר תרופה למכה הזאת. שלחו כבר את נשמת רבנו, הכינו אותה, הקדוש ברוך שמר, עם עין חנינה, שזה בשער, זה נמצא באומן. כל הסוד של נשמת רבנו, עם אחריות עד הסוף, שלא יישאר פה אחד בתיקון. שאומר, אני יוש בעולם כלל, הוא לא אומר לך, תתחזק, תתחזק, אני אעזור לך. הוא אומר, אני מבטיח לך. מבטיח לך שאתה הולך לזכות, רק תמשיך הלאה, אני מבטיח, זה הבטחה, תמשיך הלאה, אל תוותר, תמשיך הלאה, עוד תיקון הכללי, עוד התבודדות, ועוד שבת, ועוד ריקודים, ועוד בחיית כפיים, ועוד נפילה, ועוד התחזקות, ועוד בלבול, ועוד התחלה, ועוד בלבולים חדשים, ועוד התחלה, ותמשיך הלאה למסלול, ואין דרך אחרת, זה בדיוק המסלול, ואז פתאום נתחיל להבין, מתחיל להבין, כן, אני כן זוכה, אתה כן זוכה, אבל אני עוד רחוק מיליוני שנים, מיליוני שכבר עבר, כבר עוד מעט נגמרה שנה, מתי התחיל אחד שנה? אנשים אותך בחלומות באספמיה. איזה חלום? הוא מחכה מתי יבנה טירה. הוא רוצה טירה גדולה, הוא רוצה להיות עשיר גדול. אתה תהיה עשיר, אל תדאג! הוא מחכה להיות עשיר. מתי כבר אני עשיר? הוא רוצה לשיר את השיר, שהוא נהיה עשיר. אתה עשיר? הוא רוצה... אולי תשיר! תתחיל לשיר שאתה עשיר! הוא אומר לו, אני אשיר את השיר אחרי שאני עשיר. הוא חיכה כל חייו להיות עשיר. יום אחד לפני שהוא נפטר, רוויח בלוטו. מסכן, יום אחד היה עשיר. אבל היה עשיר! הוא עלה למעלה, סיפר, למטה הייתי עשיר, אתם יודעים? צחקו עליו למעלה. ואם היית עשיר חודשיים? אם היית עשיר שנתיים? גם יצחקו למעלה. את מי זה מעניין שם בכלל? זה צחוק! מה אתה מדבר בכלל? איזה עשיר אתה מדבר? רוצה מתי אני אוכל לשיר את השיר שנהייתי עשיר? תשאיר את השיר להיות עשיר למעלה. תמשיך הלאה. שם אתה שוכל השיר שיר יפה, השיר שיתגלה עתיד לבוא. השיר הזה המיוחד, כן, השיר שיתגלה עתיד לבוא. שכולנו נהיה השירים גדולים. כשאנחנו מתמלאים כל הזמן, כל הזמן נותן מנוחה. לא יצא ממך כלום. תראה, אתה לא רואה, חלפו שנים, נו מה, איפה אתה? נו איפה אתה? למה אנחנו מחכים? למה מחכים? מתי כבר עבר היום שהכל יירגע? הכל יירגע, אני אוכל לעבוד את השם כמו שאני מתכנן. יש לי תוכניות, תאמין, יש לי תוכניות יפות, ללמוד, להתפלל, לעבוד אותו, משהו, משהו. אבל שייתן לי רגיעה. רק שיבוא היום הרגוע הזה, אני אתחיל לעבוד אותו. איזה יום רגוע אתה מדבר? איזה יום, מה זה נקרא אצלך רגוע? רגוע, הכל רגוע, כולם רגועים, כל בני המשפחה רגועים, הבנק רגוע, המנהל בנק רגוע, גם הסגן שלו. ובכלל הגלובוס נרגע, אבל הפלסטינאים מתכננים, לא, גם הם ירגעו. לא יש שום, הכל מזרח התיכון יישאר שקט, הכל פה יירגע, ירד גם גשם כמובן, ואז אני אוכל ללמוד תורה ולהתפלל, הכל יהיה נפלא. תמשיך לחכות. אז מה רוצים פה? תמשיך הלאה. תמשיך הלאה, בזכות זה ירד גשם. תמשיך הלאה עם כל הבלבול. בזכות זה ירד הרבה גשם. בתחום עוד התחזקות, ועוד שבת, ועוד שירה, ועוד שמחה, ועוד מודדות, ועוד התחלה אמיתית, ועוד רחמי השם, ויתגלו כאלה רחמים נפלאים, וירד הרבה גשם, ונזכה כולנו, למה שזכנו, למה שזכנו, ונזכה את כולנו בגולה שלמה, גולה אמיתית ונצחית, לנו כל המשרד. חרבנו נגלה. היי, בית דניאל ברקיונה, אהוב בציון הקדוש הוא. איפה השירה? בית דניאל ברקיונה, אהוב בציון הקדוש הוא. היי! לי, 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 שלום, 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 שלום.
שלום,
תודה. יוסן, שחק את העשייה לשמוע.